קבוצה של בחורים יהודים יורדת בכוחותיה האחרונים מהרכבת. הם הצליחו לצאת מתוך אירופה הכבושה ולברוח מהנאצים לעיר סמרקנד במדינת אוזבקיסטן. הם יוצאים מהתחנה אחרי נסיעה של שבועות, בלי אוכל, בלי בגדים ובלי כסף. הרציפים מלאים בפליטים אחרים ששוכבים בצידי הדרך מיואשים וגמורים. מאחורה נשארו המשפחות שלהם שנספו כולם. הם לבד בעולם, בלי עתיד, בלי הווה, בלי כלום. הם מוצאים מסם נטוש ונזרקים בו על הרצפה. לפתע הדלת נפתחת, ומבעד לאור הם מצליחים לראות דמות של יהודי עם זקן לבן עומד על הדלת. בידיו הוא מחזיק אוכל טרי. הם לא מאמינים. בתיאורים שלהם הם יספרו שבאותו רגע הוא היה נראה להם כמו אליהו הנביא. הוא מתחיל לדבר איתם, שואל איך קוראים להם, מאיפה הם, אבל אף אחד אין כוח לענות. הוא לוקח מים, שוטף להם את הפנים ומחזיר אותם לחיים. לאט לאט הם מתיישבים, אוכלים ומתחזקים. הוא מספר להם שקוראים לו רפאל, והוא כאן כדי לעזור להם. אחרי שהם אוכלים ומתאוששים, הוא מתחיל לשיר להם פיוט.
שימו בנים, מיני תדים, כי נאמנים דרכי שלום. שימו בנים, מיני תדים, כי נאמנים דרכי שלום. אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום.
שלום לכם, ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צמה. אני שמולי קפלן, והפעם אנחנו עם אתם שלום. פיוט ישן של יהודי בוחרה, שיש לו ביצוע מיוחד של אמיר דדון בצמה 4.
הללי נפשי, הללי. בצילה בצלי. הללי.
המילים אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום לקוחים משינוי מהפסוק בשמואל, כשדוד שולח את הנערים לנבל ואומר להם, ואמרתם כל אחי אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. בפיוט שאלת השלום הופכת מהאדם האינדיבידואל לאתם שלום, מין איזה שאלה כללית, אולי תפילה שלכם כקבוצה, כקהילה, אתם תהיו בשלום. מי שהביא לנו את הפיוט הזה הוא רבי רפאל חודי דאטוב. בסיפור חייו יש בדיוק את זה. הדאגה לקהילה כל הזמן ובכל מצב. אתם שלום וביתכם שלום היה המוטו שהכתיב את החיים שלו, ושאת הפיוט הזה הוא היה שר בכל הזדמנות. וכמו שאומר אחד הבתים, נאמנים דרכי שלום, הוא עשה את זה בדיפלומטיה, בדרכי שלום, במקוריות ונועזות יוצאי דופן.
קוראים לי יוסי גרייבר, ואני בן לאימא שלום חודי דאטוב, שהיא הבת העשירית מתוך 11 של סבא רפאל חודי דאטוב ואשתו רחל.
הסיפור על רפאל מתחיל כשהוא היה בגיל 6. כבר אז היה אפשר לראות את האומץ והאכפתיות שלו. הוא נולד בעיירה קטנה ונידחת בשם קוקנד באזור בוחרה. יום אחד הגיע לקוקנד הקרקס הנודד הגדול של רוסיה.
האטרקציה הייתה כל כך גדולה שאימא שלו לקחה אותו לראות את ההכנות להקמה של הקרקס, זה הייתה אטרקציה בתוך אטרקציה.
פתאום הילד רפאל נעלם. האמא נבהלה מאוד ומתחילה לחפש אותו בכל מקום, אבל לא מוצאת אותו. לפתע היא רואה התגודדות של אנשים שמצביעה לכיוון הנער.
היא רצה לכיוון שכולם מצביעים, והיא רואה את הבן שלה בן 6, ניגש לפיל של הקרקס, לוקח את החבל שהפיל קשור בו ומוליך אותו למקום שיש בה חבית של מים, לתת לו לשתות. כמובן שהם כולם, מה שנקרא, התחילו לצעוק ולצרוח מהפחד שהפיל תוך כדי הליכה הוא יכול למעוך את הילד. והילד כאילו הולך בביטחון, כאילו הוא נולד להוליך פילים בקרקס.
כשהוא חזר חזרה לאמא שלו אחרי שמישהו שלף אותו משם, האמא המבועלת שואלת אותו, מה הוא עשה? למה הוא הלך לשם? והוא ענה לה בפשטות.
עמדתי בזה, ראיתי יום חם, זה היה בקיץ, הפיל צמא, אף אחד לא שם לב אליו, הוא כנראה הגיע עכשיו מנסיעה ארוכה, וראיתי שהוא צמא, ופשוט הלכתי, החזקתי בחבל, ולקחתי אותו לשתות מים. הוא, מהשנייה שהוא זיהה, שהפיל במצוקה, עד השלב שהוא כבר הוביל אותו עם חבל, אפילו לא חשב שהפיל יכול לדרוך עליו, הוא לא חשב על שום דבר, הוא פשוט נכנס לתוך זה והוביל אותו בביטחון מלא, שזה המעשה הנכון לעשות, ולא היה לו לא חישובים ולא פחד.
רפאל גדל כילד חכם ומוכשר מאוד. הכישרונות המיוחדים שלו גרמו להורים שלו להחליט לתת לו לנסוע לארץ הקודש, ללמוד בירושלים אצל דודו רבי שמעון חכם שהיה ממייסדי שכונת הבוכרים בירושלים. לימים הוא היה מתאר את התקופה הזאת בירושלים כגן עדן, הוא היה נזכר בזה בגעגועים גדולים מאוד בימים האלו. זה לא נמשך הרבה זמן, אחרי תקופה נאלצו ההורים שלו להחזיר אותו חזרה הביתה לקוקנד. למה? כדי לעזור להורים בפרנסה. זה היה זמנים בהיסטוריה שגם נערים היו צריכים לעבוד כדי לעזור בפרנסת הבית.
הבית הקנה לו ערכים של תורה, של יראת שמיים, של אמונה, של ביטחון בקדוש ברוך הוא.
זה הרב ישראל אלפנבין שחיבר את הספר אתם שלום על חייו של רבי רפאל.
בתור בן בחור במשפחה, אחד שנתנו לו כל מיני משימות, אפילו קצת בצד הכלכלי, וככה התחיל להתפתח בו בעצם אישיות של מישהו שמוביל דברים, שלא רק עושה מה שאומרים לו, אלא יוזם, וזה התבטא הרבה בחיים שלו בהמשך.
רפאל עבד תקופה בחנות של הדוד שלו בסמרקנד, והנער המוכשר קלט מהר את סודות המסחר והמסע ומתן. אחרי שהתחתן, נהיה בעצמו סוחר מצליח.
הוא היה סוחר מצליח כבר בגיל צעיר מאוד, הוא התחתן בגיל 18 ושאר נכנס לעולם העסקים, זה השלב הבא בעצם.
באוקטובר ששנת 1917 החלה ברוסיה המהפכה הקומוניסטית. לאט לאט המהפכה גלשה מעבר לרוסיה, למדינות השכנות, והקומוניסטים השתלטו על גוש של מדינות שנקרא ברית המועצות. גם על חבל בוכרה, שמוכר היום בשם מדינת אוזבקיסטן ומדינות נוספות, הקומוניסטים השתלטו.
הקומוניסטים יש להם שיטה שנקראת קולחוז, שזה אומר, היות והקומוניזם בעצם לא רוצה שיהיה עשירים ועניים, אלא כולם שווים, אז קולחוז זה כמו חווה חקלאית, שמשייכת לממשלה במרכאות או בלי מרכאות, וכל האזרחים עובדים לטובת המדינה, והם מקבלים את המשכורת שלהם. כמו שידוע על כולנו, בשיטה של הקומוניזם, הקולחוז לא עבד, כי ברגע שהאדם עובד בשביל משכורת, אז הוא לא עובד, הוא עובד מינימום.
רפאל רצה להציל את היהדות, ועלה לו רעיון מקורי ונועז. הוא הגיע ישר לראשי הקומוניסטים באזור שלו, והציע להם להקים קולחוז, קולחוז משלו. הוא ינהל אותו, הוא יהיה בעל הבית, ובתמורה לעצמאות היחסית שהם ייתנו לו, הוא הבטיח להם תוצאה מצוינת.
קולחוז זה בעצם קואופרטיב שמתארגנים קבוצה של אנשים למען מטרה משותפת. במקרה שלו היה קולחוז של קרמים להפקת יין וענבים. סבא זיהה בקולחוז הזדמנות שהיא הזדמנות לשמור על היהדות. כי כל עוד אתה בקולחוז ואתה המנהל שלו, והוא היה בעצם המנהל של הקולחוז, אז אתה מחליט ימים משעות עבודה. אף אחד לא יודע ולא נכנס לך לתוך העניינים. הייחודיות של הקולחוז שלו הייתה שלא עובדים בשבת.
וככה הוא הצליח עם השלטון הקומוניסטי ליצור קהילה שהעבודה והפרנסה שלה זה החקלאות בקולחוז, אבל מסביב יש פה חיים יהודים שלמים.
עכשיו, כדי שלא יעבדו בקולחוז בשבת, אני צריך לדאוג בצורה מאוד מתוחכמת וחלקה, שרק יהודים יבואו לעבוד, כי אחרת אם זה יהיה גויים, הם ישר יספרו את הסיפור הלאה, והקולחוז ייסגר, כי באותה תקופה לשמור שבת הייתה ממש עבירה על חוקי המדינה. ובצורה כזאת, הוא לאט לאט בנה מערכת שגם נתנה פרנסה ליהודים שגרו שם, וגם אפשרה להם לשמור מצוות ולשמור על כשרות ולשמור על שבת. בעצם בנה שם מין קהילה שיכלה לעשות עוד הרבה מאוד דברים שקשורים ליהדות, אבל הכל היה בחסות הקולחוז שהיה לכאורה מקום עבודה רגיל.
אני הייתי ילד, גדלתי בסמרקנד, עיר סמרקנד.
פרופסור יעקב לרנר הוא חסיד שגדל בסמרקנד כילד עד שעלה לארץ הקודש.
הייתי ילד, אז אמרו, תשמע, שם היה מסוכן, מכיוון שבעיר עתיקה שם היו הרבה יהודים, אבל גם היו הרבה מלשינים, אז כל אחד אחד לקחת ילד ולהתפלל וזה. אז היינו הולכים לבגישם על שם, ידעו, יש יהודי בשם רפואל.
כשגדל יעקב, הוא היה צריך ללכת לבית הספר הציבורי, לפי החוק, כשבית ספר כמובן היה מחייב את הילדים לבוא גם בשבת. זה היה אתגר גדול לאלפי יהודים שרצו לשמור שבת, אבל נאלצו ללכת לעבודה או לבית הספר, וכל פעם מחדש לחפש תירוץ למה הם לא באו בשבת. ליעקב הייתה רופאה יהודייה שסיכנה את עצמה ונתנה לו אישורי מחלה כל פעם כדי להגיד שהוא חלה בשבת ולא יכל להגיע לבית הספר. אבל זה תירוץ שלא החזיק מעמד הרבה זמן, והמנהל לא היה מקבל את זה.
אני הייתי מביא אישור שאני חולה. אומר, גם אתה, גם אבא שלך, גם הרופאה, הם ילכו לבית סוהר, ואני כל כך סבלתי מזה.
יעקב הילד יושב בחוץ, בפחד, בלחץ, שבגללו אבא שלו והרופאה ייכנסו חלילה לכלא. פתאום רואה אותו רבי רפאל וניגש אליו.
הוא ניגש אליי. פשמו תפלצ'ש. למה אתה מודאג? לא בכיתי, הייתי מודאג. בוא אליי. למה אתה כל כך עצוב? יהודי אסור להיות עצוב. אסור יהודי לשכור, והיה לוקח אותי ומנחם אותי, וזה לא פעם ולא פעמיים, אלא זה היה התפקיד שלו.
כך היה יושב רבי רפאל עם יעקב הילד, ומעודד אותו להתחזק באמונה וביטחון.
הוא בעיניי גיבור לאומי, איך שהוא היה מנחם אותי, יושב ומחכה לדחס.
להחזיק את הקולחוז לאורך זמן כשהוא סגור בשבת, זה קשה עד בלתי אפשרי. כל רגע יכולה להיות סיטואציה שמגיע מישהו חיצוני ומגלה מה באמת הולך בקולחוז היהודי של רבי רפאל ולרוץ ולהלשין לשלטון. זה כמובן יכול לסגור את המקום וחמור מזה גם אולי לשלוח אותם לכלא. שנה אחת יצא ששמיני עצרת ושמחת תורה היו מחוברים עם שבת והיה שלושה ימים של חג. שלושה ימים לסגור קולחוז זה באמת הרבה זמן. רפאל פחד שבמהלך הימים האלו אולי יבואו נהגים לפרוק סחורה או לקחת סחורה וילשינו שהמקום סגור בגלל החג. אז הוא דאג מראש לתלות שלט בכניסה וכתב שהמקום סגור לשלושה ימים עקב שמחה משפחתית.
הגיע נהג מסעית מלא ענבים ומה זה שמחה משפחתית שלושה ימים? שמחה משפחתית זה שעתיים, חמש שעות, לא שלושה ימים. אז הוא ישר התחיל לחשוד במשהו. הוא נכנס בפנים, וזה היה שמחת תורה כמו שיש אצל חסידים, רוקדים ואומרים לחיים, שמחים עם התורה, והוא פתאום מגיע ולא מבין מה הולך פה, שמחה משפחתית. הוא היה יהודי, הוא ידע טוב מה זה הדברים האלה. הוא רואה את הספרי תורה מחוץ לארון קודש, אז הוא אומר לרבי רפאל, שמחה משפחתית יש לכם פה, אני אספר הכל כבר לממונים עליי, שאתם עושים פה, הפכתם את הקולחוז לסינגוגה, לבית כנסת. הוא אמר לו, תשמע, בלי שטויות, היום שמחת תורה, בוא תשמח איתנו, גם אתה יהודי, נתנה לו לחיים, השקע אותו. טוב, הוא שתה, ובבוקר הוא קם, ולא ויתר, נסע לדווח לממונה.
הוא הבין שהוא חייב להקדים מה שנקרא תחבולה להלשנה, והוא צריך לעשות משהו.
הראש שלו עבד מאוד מהר ומאוד חריף. היה שם באותו זמן מפעל שלם של הקומוניסטים, שהושבת בגלל שהמסעיות, הקומוניסטים עבדו בצורת מאוד מרובעת, מאוד מאוד מיושנת. המסעיות, הצמיגים של הגלגלים השתפשפו, ולא היה מי שיסע לחפש איפה ברוסיה, יש מקום שמייצר צמיגים ושיעבירו את זה למפעל, והכל נתקע. רפואה נסע לתשכנת, שם היה מפעל לייצור צמיגים למסעיות, הביא הספקה כמות גדולה של צמיגים, הסיע את זה למפעל על המקום, סידר להם את כל בדיוק מה שצריך, רק ביקש מהמנהל של המפעל של המסעיות אישור הוקרה על מה שהוא עשה. והוא קיבל מכתב שמצייד אותו על האזרח הנאמן שבלי שהתבקש, הלך ועשה את כל המשימה ובזכותו המפעל חזר לחיים.
הוא לקח את מסמך ההוקרה שקיבל ממנהל המפעל ובא עם זה לקגב שזימנו אותו לחקירה על סגירת הקולחוז בחג.
כן, עכשיו מה אתם רוצים? אמרו לו, המפעל שלך היה הקולחוז, היה מושבת שלושה ימים. הוא אומר, בטח מושבת, אני עשיתי לסדר בתשכנת להחזיר מפעל שלם של מסעיות לחיים, אתם יש לכם התלונות?
קולחוז גם נתן לו איזשהו מקום יותר רחב לעמוד מול השלטונות בכל מיני נושאים אחרים שהיו חשובים לו, אבל גם בהמון המון דיפלומטיה, אומץ ותחכום, כי בעצם סבא הוא לא מסוג האנשים שאתה עובר לידו ולא שם לב שהוא נמצא, זאת אומרת מהר מאוד הוא עלה על המקם של השלטונות, מהר מאוד הוא עלה על המקם של הקגב, וגם השמועות היו שהוא, מה שנקרא, עושה חיל ועושה חסד, והשלטונות ניסו לתפוס אותו על חם על מנת לעשות לו פיגוע ולעצור אותו בעצם ולסכל אותו. הוא היה ממש גורם מציס מבחינתם. לא רק מציס יין, גם מציס יהודים שכן אפשר לשמור על היהדות.
הוא בנה מקווה סודי ומחתרתי אצלו בבית. אליו היו מגיעים בסוד בלי שאף אחד מגלה וטובלים במקווה. אבל ברוסיה הקומוניסטית, כמו ברוסיה הקומוניסטית, כל סוד עתיד להיגלות.
ויום אחד הקגב דופק לו בדלת, הם לא הבינו בדיוק מה זה מקווה עד הסוף, אז הם הביאו איתם פקחים של משרד הבריאות הרוסי. ופקחי משרד הבריאות הביאו איתם צו סגירה למקווה בטענה שהמים פה מזוהמים. אז הם הביאו איתם צו סגירה, והם היו בטוחים שהנה הם תפסו אותו, ועכשיו כל ההשקעה האדירה שלו תרד לתמיון.
הוא לא התרגש מהצו סגירה ומהטענות על הבריאות של המקווה, הוא שאל אותם לשיטתכם, מה אתם חושבים שיקרה למישהו שחס וחלילה ייכנס לו מים של המקווה והוא ישתה אותם? הם טענו שהוא יקבל מחלות קשות והוא יכול למות, רק בגלל הזיהום שיש במים של המקווה.
אז הוא אמר, אוקיי, אז אני רוצה רגע להראות לכם משהו, ובא ולקח את הגביע של הקידוש, הכניס אותו לתוך המים, מילא אותו עד השפה העליונה כמו בקידוש בערב שבת, וברך מולם שהכל נהיה בדברו, ושתה בשלוק אחד את כל המים מהמקווה.
הפקחים של משרד הבריאות היו בהלם. בעיניים שלהם זה היה נראה כמו בן אדם ששתה עכשיו מים שיהרגו אותו. הוא אמר להם, לפי מה שאתם אומרים, אני אמור למות תוך כמה ימים, אולי אפילו תוך כמה שעות, ואם לא, אז ההוכחה הכי טובה שהמים פה לא מזוהמים, וזה הכל שטויות.
הם פשוט לא ידעו מה לעשות עם הסיטואציה, הם פשוט הסתובבו והלכו.
הוא לקח על עצמו גם לעשות מניין ובית כנסת אצלו בבית. פעם אחת הוא העביר ספר תורה ברחוב כדי להביא אליו הבית על המניין. הוא עטף אותו מכל כיוון כדי שאף אחד לא יזהה שהוא מעביר ספר תורה ברחוב. השכנה שלו רואה אותו הולך עם משהו שנראה בגודל של ילד קטן, עטוף בתכריכים מכל הכיוונים, והראש שלה מתחיל לעבוד.
אם תופסים אותך בעבירה דתית, ובמיוחד כשאתה כבר על הכוונת ואתה ידוע כאישיות בעייתית, זה הגליה לסיביר. להמון שנים, וזה בעצם, זה סוף הסיפור המשפחתי שלך. כי אתה לא חוזר, אף אחד עוד לא חזר משם, ואם חזר, אז חזר אחרי עשרות שנים, שזה כבר לא, אין לאן לחזור. סיכון אישי מטורף, כל פעולה כזאת שהוא עשה, הוא היה עושה אותה בעצמו, הוא לא היה אף פעם שולח שליחים, למרות שלכאורה היה לו עובדים, היה לו צוות, היה לו בני משפחה, הוא יכל כאילו לפזר את הסיכונים בין כולם, אבל הוא היה עושה הכל בעצמו, בשילוב של דוגמה אישית ואומץ בלתי רגיל. כשהולכים עם ספר תורה, אז תמיד יש משהו מאוד מחבק בהליכה עם הספר. היא הייתה בטוחה שהוא מחזיק ילד, והתכריכים האלה בעצם שהיא רואה מסביב לספר תורה, זה תכריכים שעוטפים גופה של ילד קטן כדי שלא יראו שהוא חטף אותו, ורץ על הקגב והלשינה עליו שהוא הלך וחטף ילד, ושהוא הולך להכין איתו עכשיו מצות בחג של היהודים, מהדם שלו, והם הגיעו אליו הביתה גם כן בריצה, והוא שאל אותם על מה הפעם, אז אמרו לו, הפעם אנחנו שמענו שאתה חטפת פה ילד, אז הוא אמר, תארו לי את הילד, איך הוא היה נראה, אמרו, אנחנו לא ראינו איך הוא נראה, כי הוא היה עטוף בהרבה בדים, אז הוא אמר, נראה לי שאני יודע למה אתם מתכוונים.
הוא לא התרגש ולקח אותם למרתף, להראות להם מה זה ולהוכיח שזה לא גופה של ילד נוצרי. זה היה סכנה גדולה שהם יראו את האמת שזה ספר תורה, אבל הוא עשה את זה בביטחון.
לקח אותם למקום שבו היה הספר, והוא הוציא אותו, והוא אמר, אתם חושבים שיש בפנים גופה? אז אמרו לו, כן. אמרו לו, אין בעיה. אני פותח את הספר, לקח, הוריד את כל התכריכים, הוריד את כל מה שהספר היה עטוף בו, פתח את הספר, הראה להם שזה מגילת קלף, שזה לא משהו שהם יכלו בכלל להבין וכן הלאה. וגם כן, בצורה כזאת, הוא תמיד היה על הפסע בין מאסר עולם בסיביר לבין ניסים גלויים והצלות.
כשהיה מגיע פסח, הוא היה לך הרבה זמן מראש ודואג למצות שמורות בשביל כל היהודים. אצל הקומוניסטים הלחם היה חינם כביכול, ודווקא בגלל זה היה כאן בעיה. כי אם מגיע פתאום בן אדם לשדה ומתחיל לקצור חיטה, כדי להכין בעצמו קמח, זה מיד נראה חשוד, מה אתה עושה כאן? לך למאפייה כמו כולם ותקבל לחם. ועוד אחד שמתחיל לאסוף בכמויות. אז לרבי רפאל הייתה שיטה מתוחכמת. הוא היה לוקח איתו את יעקב לרנר, שכבר אז היה מרצה מכובד באוניברסיטה של סמרקנד, ומתחיל לצוק עליו ולגור בו שהוא לא עובד ולא עוזר לו והוא בטלן, ליד כל הפועלים הקומוניסטים שעבדו בשדה החיטה. יעקב עצמו היה עונה לו גם בתלונות, אתה מעביד אותי יותר מדי קשה, ככה הם היו רבים אחד עם השני.
אז בדרך, כשאני הולכים אותו, ולי לא היה לי כל כך קל לדבר, הייתי צריך לריב איתו, יעני, למה במקום שאני עבדתי כבר כשהייתי גדול, מבוגר, ואז עבר, הייתי מאוד, בתפקיד מאוד בכיר באוניברסיטה, אבל אני הולך איתו, והייתי כאילו פועל שלו. אז הייתי צריך לצעוק עליו, למה אני עובד כל כך קשה, ואני הולך איתך יום ולילה. האוסבקים באים, זה לא יפה ככה, כזה בן אדם מכובד. מה, הוא לקח אותי, ואני הולך מכאן לכאן. אז זה גרם להם יותר מהר לתת, אם ריחמו עליו, אני יוצא כאילו.
וכך רבי רפאל, בעזרתו של יעקב לרנר, דאגו שיהיו מצות שמורות משעת הקצירה לכל יהודי סמרקנד. אבל לא רק בסמרקנד פעל רבי רפאל. מסביב לסמרקנד היו ערים וכפרים קטנים יותר. גם שם גרו יהודים. הוא היה נוסע לשם בעצמו, עובר מבית לבית, משכנע את ההורים לשלוח את הילדים שלהם ללמוד בתלמודי תורה מחתרתיים שפעלו בסמרקנד ובערים נוספות.
כשדיברתי עם ילדים שהם היו כבר אנשים בגילאי 70, שהוא הוציא אותם מהבתים והביא אותם ללמוד תורה אצל המלמדים בעיר הגדולה. לזכותו נזקפים בוודאי הרבה, שוב, עשרות רבות, אם לא מאות, של ילדים שהגיעו בזכותו מבתים של בוחר, עם הכוונה, מבתים של יהדות בוחר, שהגיעו לתורה ונשארו עד היום, הם ובניהם ובני בניהם שומרי מצוות ובדרך היהדות.
יותר מ-20 שנה אחרי שהחלה המהפכה הקומוניסטית, פרצה מלחמת העולם השנייה. בזמן המלחמה היה קו רכבת שמי שעלה עליו הצליח לצאת מאירופה הכבושה ומהתופת ולהגיע לסמרקנד. זו הייתה נסיעה של שבועות ארוכה ומתישה שבסופה נפלו הפליטים בתחנת הרכבת בסמרקנד כשהם בודדים וחסרי כל.
והם היו יורדים מהרכבת ממש בכוחותיהם האחרונים ונשכבים לצד המסילה או בתחנה וממש כאילו נראים מזה רעב. מלאים ביתושים וזבובים שחגים סביבם, שכבר מזהים שזה אדם שעוד מעט הופך להיות, עוד מעט יהיה גופה ואפשר יהיה, מה שנקרא, לאכול אותו בלי הפרעה, ומלאים בפצעים ועם ברזון קיצוני, ובעצם כשאתה רואה בן אדם כזה, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות, וכבאינסטינקט שלנו לפחות היום, זה לנסות לגשת אליו, לחבק אותו, להרים אותו, לראות מה הוא צריך. וסבא, האינסטינקט שלו בא לי, שאנחנו, מה שנקרא, עבדנו, חושבים הפוך, הוא חשב ישר, הוא היה רואה אותם, היה מגיע, שואל בשלומם, מנסה, כאילו, קודם כל מוודא שהם באמת פליטים יהודים, אומר שמה ישראל, או כל מיני פסוקים, ולראות שהם באמת שם, ויש שם הרבה תלמידי חכמים שהגיעו מהישיבות, מפוניבז' ומישיבות נוספות.
עדויות שהצטברו במשך שנים שאחרי זה, מכל מיני דמויות אשכנזים שבאו אחר כך לארץ, יש סופר מפורסם, דוד זריצקי, וכך היו הרבה, הרבה יהודים שזכו שמה. פשוט הכנסת אורחים, ושם ברוסיה, בתנאים של המלחמה, הכנסת אורחים זה לא רק הכנסת אורחים, זה הרבה יותר מזה, כי זה להציל חיים. היינו אצל יהודי בשעת כיבת הספר, אצל יהודי בשם רביאני קריצ'בסקי מפני ברק. הוא תיאר שהוא זוכר כבחור מגיע לסמרקנד פליט, ויוצאים מתחנת הרכבת, חיכו כבר עגלות להוביל אותם לכיוון הבית של רב רפואל, ושם על הרחוב, בכניסה לבית, מצד אחד היה המון מזוודות של הפליטים, ומצד שני השולחן ארוך ארוך, מלא עמד עליו סיר ענק של מרק, מלא בצלחות, והגישו לפליטים פשוט, היה שם בית תבשיל בתעשייה של עשרות ארוחות ביום.
לפי הערכות, רבי רפאל הציל ועזר למאות ואלפי יהודים שהצליחו לברוח ולהגיע לסמרקנד.
יהודים שבארצות הברית, יש מכתבים בספר, יהודים שחסידי סאטמר וחסידי פועלין מכל מיני חסידויות שכתבו, שהוא בא אחר כך לארצות הברית, שהוא יצא כבר מרוסיה, מכתבי תודה והוקרה ושלא ישכחו את החסד שהוא עשה להם. היה לו הכנסת אורחים וצדקה וחסד בהיקף שקשה להאמין איך מאדם אחד עשה את כל זה.
הסופר דוד זריצקי כתב פעם כתבה מקיפה ומרגשת על רבי רפאל, הוא מתאר את הסיפור שאיתו פתחנו את הפרק. איך הם, קבוצה של בחורי ישיבה שהצליחה לברוח, זרוקים תשושים באיזה אסם שהם מצאו, ופתאום הוא בא אליהם עם אוכל ומחזק אותם וממש מציל אותם ושר להם את השיר שלו, אתם שלום.
אז הוא עודד את רוחם וחיזק אותם וניגן להם את הניגון אתם שלום, שזה ניגון של אמונה בהשם, אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, וגם בהמשך זה ניגון של הודיה להשם, של שבח להשם. ואפשר לומר שאחד המאפיינים החזקים באישיות שלו זה היכולת לנסוך באנשים במצב קשה, שמחה וביטחון והקדוש ברוך הוא ועידוד ותקווה, שזה מה שיהודים היו צריכים אז בשנות המלחמה הקשות, וזה מה שהוא הביא איתו לכולם.
הפיוט הזה, שימו בנים, היה השיר של חייו. בשבתות וחגים ובכל הזדמנות ממש, הוא היה שר אותו. זה היה הפיוט שלו.
זה היה הניגון, זה היה, כאילו, נאמרים שלכל אחד יש ניגון שהוא מחובר לשורש של הנשמה שלו, אז במקרה של סבא שלי, אתם שלום, זה גם ניגון שמאוד מאפיין את האישיות שלו, כי זה בן אדם ש... אני אומר עוד הפעם, במקום שלו בקהילה כמנהיג, וגם במקום שלו מול הרוסים, הוא יכל לריב איתם. זאת אומרת, היה לו את התעצומות נפש, הוא לא פחד מהם במובן שלא מצב, אבל הוא תמיד הבין שצריך לעשות את החיבור של האמת והשלום האהבו. זאת אומרת, לדעת לחבר איך עושים, מגיעים לכל אחד מהדברים שאתה רוצה, בדרכי שלום, תמיד. לאמא שלי, אגב, הוא קרא אמא שלום, שזה שם מהגמרא שהייתה אמא של רבי אליעזר. זאת אומרת, רואים שהשלום באמת היה מוטמע בשורש נשמתו, והוא ניסה להביא אותו גם כן כדרך חיים לכל המקומות שהם הוא היה, גם להגיע לכל המקומות שבהם הוא חשב שצריך להיות, ובהם הוא הרגיש שצריך להיות.
הוא היה יהודי, רק ראית אותו, הוא עשה לך טוב.
בסופו של דבר, רבי רפאל הצליח לצאת מברית המועצות, מסמרקנד, ולעלות לארץ הקודש. כשהגיע לכאן, הרבה אנשים שהציל מזמן המלחמה התרגשו שהוא סוף סוף עלה והציעו לו כל מיני מקומות לגור. אבל הוא בחר לבוא לקהילה של חסידים יוצאי רוסיה ובוכרה בנחלת הר חב"ד בקריאת מלאכי. אחרי שעלה לארץ נסע לפגוש את הרבי מלובביץ', אליו היה קשור ושאותו הכיר דרך השלוחים של הרבי שהגיעו לסמרקנד ופעלו שם. בקיץ של שנת תשל"ב 1972, באחת ההתוועדויות של הרבי, הרבי כיבד אותו לשיר והוא התחיל לשיר את אתם שלום. הניגון תפס, הרבי אהב אותו, והורה להכניס אותו לספר הניגונים הרשמי של חב"ד.
שימו בנים, נהנה תנים, כי נאמנים דרכי שלום.
אתם שלום, אתכם שלום, לכל השם.
שנה אחת רבי רפאל הגיע לרבי, והרבי שוב כיבד אותו לנגן את זה, ואז התחיל להסביר את מאמר הזוהר על הפסוק אתם שלום. אמרנו בהתחלה שהפסוק הזה בשינוי הוא מספר שמואל. שם מסופר שדוד שלח 10 נערים לנבל לשאול אותו בשלומו. ואמרתם כל אחי אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. הזוהר הקדוש שואל, דוד לא ידע שנבל הוא איש רשע? למה הוא רוצה לפתוח איתו בברכת שלום? הפוך מהדין שאנחנו יודעים שאין שואלים שלום לאיש רשע. והזוהר עונה, שואמרתם כל החי זה רמז על זה שהסיפור קרה בראש השנה. ראש השנה זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא יושב על ספרי החיים ומקשר בין הקו, שזה העולם והאדם, לחי, למי יחיה. דוד שאמר ואתה שלום, התכוון לקדוש ברוך הוא בכלל. מה זה קו ומה זה לחי? אנחנו יודעים שהעולם נברא ביום חפי באלול. בחסידות מוסבר שחפי זה לא סתם תאריך אקראי. זה מסמל את המילה קו, את הבחינה של העלם ואסתר, את זה שהעולם נברא במתכונת כזו שהוא נראה ונרגש למציאות עצמאית, אבל לא רואים את הקדוש ברוך הוא, לא מרגישים אותו. ואמרתם כל החי, זה לקשר בין האלם, בין הכל, לחי, לאלוקות, לחיות. רבי רפאל נפטר בארץ, אחרי שזכה להקים גם פה מוסדות חסד וצדקה, ולהקים את הקהילה של יוצאי בוחרה בישראל. בדרכו הוא הלך עם ראש יהודי מורם, דאג ליהודים, ודאג לגלות אלוקות בעולם. הוא עשה את זה בזמנים של אלם ואסתר, מול הקומוניסטים והגזרות שלהם, והוא הצליח לעשות את זה מתוך שלום והצלחה גדולה. תודה שהזנתם להללו, פודקאסט הניגונים של צמה, אני שמולי קפלן, ניהול והפקה מנדי בלוי, עיצוב סאונד, אפי שיינר. תודה לרב משה שילת, לרב ישראל אלפינגביין, ליעקב לרנר וליוסי גרייבר. לפרק הזה ולכל הפרקים של הללו ניתן להזין בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הללו בוואטסאפ ולקבל את הפרקים לפני כולם. לדבר איתנו, קישור לקהילה נמצא בתיאור הפרק או בפרטים ביוטיוב. להתראות בפרקים הבאים. שלום שימו